אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. שבת קודש זו היא שבת פרשת דברים, והיא מוכרת וידועה לנו יותר כשבת חזון, בעיקר בגלל ההפטרה הידועה והמפורסמת של חזון ישעיהו בן אמוץ, עם כל המשמעות הנלווית להפטרה הזאת שהיא מעטלת דפורענותה, שלוש הפטרות הפורענות, ואכן אי אפשר לנתק את השבת הזאת מאווירת תשעת הימים שבהם היא שרויה, השבת שתמיד לפני תשעה באב. במהלך הפרשה אנחנו קוראים את הפסוק, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם ואשימם בראשיכם. אם כן, יש לנו פה פסוק שמתייחס להקמת ראשי סנהדראות שיהיו אלה שינהיגו את ישראל. אבל נשים לב לפרט מעניין שאותו אומר רש"י, וכך גם אומר בעל הטורים כאן במקום, שהמילים ואשימם בראשיכם, כתובה המילה ואשימם, חסרה האות יוד. כך מביא רש"י, ובעצם זו גמרא במסכת סנהדרין, וממילא ברגע שניתן לקרוא את המילה ואשימם חסרה האות יוד, אז ניתן לקרוא זאת ואשמם בראשיכם. ומוסיף רש"י את דברי הגמרא, לימד שאשמותם של ישראל תלויות בראשי דייניהם, שהיה להם למחות ולכוון אותם לדרך הישרה. בעצם יש פה מסר מאוד מאוד ברור להנהגת הציבור שבכל דור, ובפרט בדורנו אנו, מחפשים להגיע אל ראש הפירמידה ולהיות מנהיגי ציבור. אבל את החלק הזה של אשמותם של הישראל תלויות בראשי דייניהם, את זה שהאשמה של הציבור בסופו של דבר בא לידי ביטוי באחריות או בחוסר האחריות של המנהיג, כאן מלמדת אותנו הגמרא, רש"י מלמד אותנו שאשמותם של ישראל תלויות בראשי דייניהם, ואשמם של ישראל בראשיכם של מנהיגי הציבור. דוגמה בולטת ומיוחדת במינה ששייכת כמובן לאווירת הימים האלה של תשעת הימים באה לידי ביטוי בתנא הגדול רבן יוחנן בן זכאי. הרי כל אחד מאיתנו מכיר ויודע את הסיפור של ערב החורבן, כיצד הוא רבי יוחנן בן זכאי יושב בירושלים הנצורה, אספסיאנוס יושב לו מעבר לחומות וצר על ירושלים זה כבר ימים רבים, ובשלב כלשהו מגיע רבן יוחנן בן זכאי להחלטה שהוא רוצה להיפגש עם אספסיאנוס שמעבר לחומות. הסיפור ידוע מפורסם במסכת גיטין פרק הנזקין, ובאיכה רבתי יש על זה התייחסות רבה, והשורה התחתונה היא שהוא בסופו של דבר מגיע לאספסיאנוס והוא מבקש ממנו את שלוש הבקשות, וזאת מתי? בעידן שכל אחד רק יכול היה לחלום עליו, כשהוא המבשר לאספסיאנוס שהוא זה שנבחר להיות המנהיג החדש של רומי, הקיסר הרומאי החדש, בעקבות היותו של נרון חסר את הכיסא, מסיבות כאלה ואחרות, הוא נבחר להיות ממלא המקום. והוא רבן יוחנן בן זכאי כתוצאה מהפסוק והלבנון באדיר איפול, כפי שכתוב באגדות החורבן, מבשר לאספסיאנוס את מה שמבשר. תוך כדי כך מגיעה משלחת פריסטיקה מרומי ומודיעה לאספסיאנוס את מה שהרבן יוחנן בן זכאי ידע בחוכמה של חכם עדיף מנביא, שאכן הוא הקיסר. אספסיאנוס עכשיו צריך לעזוב את ירושלים וצריך לחזור לרומי כדי להיות הקיסר הרומאי. במצב הזה שנוצר הוא אומר לרבי יוחנן בן זכאי, יש לך איזושהי בקשה? והוא מבקש לא בקשה אחת אלא שלוש בקשות. לפי המדרש איכה רבתי שתי בקשות, הבקשה הידועה של שושילתא דרבן גמליאל, הבקשה הנוספת של אספת הרפואה לרבי צדוק, והבקשה השלישית וכנראה מפורסמת מכולן, תן לי יבנה וחכמיה, תן לי את היישוב יבנה לא הרחק מירושלים, שם תן לי להנהיג את ישראל בפורמט המצומצם לא של ירושלים, אבל לפחות יבנה וחכמיה. והוא כמובן קיבל את שלוש הבקשות הללו, רבי יוחנן זכאי עובר לגור ביבנה, שם הוא שומע זמן מה לאחר מכן שירושלים חרבה, הוא מתקן את התקנות הידועות ביום החורבן. ולענייננו שלנו, הגמרא פה במקום במסכת גיטין מתארת כיצד קרי עלי לפי גרסה אחת רבי יוסף, לגרסה אחרת רבי עקיבא, את הפסוק הנורא, מישיב חכמים אחור ודעתם יסכל, זה רבי יוחנן בזכאי. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא לוקח את דעת חכמה ומעקם אותם אחורה. דעתם יסכל מלשון סיכול ומלשון חסר שכל. זאת אומרת, אדם שהוא לכאורה מתנהג בטיפשות. ולמה? כי יכולת לבקש על ירושלים. הייתה לך את רצון מופלאה שכזאת לבקש על ירושלים, תן לי יבנה וחכמיה, זו הבקשה. היית יכול לבקש את זה כשאין ברירה, אבל כאן הייתה לך ברירה, אתה מבשר, זה את רצון לפני הקיסר. והגמרא אומר שרבי יוחנן בן זכאי מצד שני בא ואומר, כן, אבל תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועה תפסת. נתאר לעצמנו שהייתי מבקש על ירושלים והייתי אז נדחה בבוז, לא היה מקום אז לבקש על יבנה, ולפעמים צריך לדעת לבקש את המשהו המועט, אבל להבטיח שלפחות הוא יהיה. עד כאן דברי הגמרא שם במסכת גיטין, אבל במסכת ברכות הגמרא מתארת כיצד רבי יוחנן בן זכאי יושב על שוכב על מיטת חוליו בימיו האחרונים, ונכנסו תלמידיו לבקרו ומצאו בוכה. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש חזק, אתה בוכה? על מה אתה בוכה? יהודי שמגיע לעולם שכולו טוב מפחד ממי יודע מה יחליטו עבורו. אבל אתה רבן של ישראל, ממה יש לך לחשוש? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם מוליכין אותי הייתי בוכה, ועכשיו שמוליכין אותי לפני מלך מלכי המלכים ולא אבכה? הרי עמדתי כבר פעם בסיטואציה הזאת של לפני מלך בשר ודם אספסיאנוס. הרי הוא בהינף יד יכול היה להרוג אותי במקום והשאיר אותי בחיים. ואז הייתי בפחד, בחשש. אז על אחת כמה וכמה שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים. אבל הוא מוסיף ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי. הוא בא ונותן נימוק נוסף לפחד, לבכי שלו. למה? עומדות לפני שתי דרכים, גן עדן וגיהנום, ואיני יודע באיזו מהן מוליכים אותי. ואז ניתנת לכאורה להישאל השאלה, הרי ולא עוד הזה, זה לא מוסיף שום דבר על מה שהיה קודם לכן. הרי כבר לפני כן הוא בא ואומר, אם מוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים, אני מפחד. מה יש לפחד? אם היית בסדר גמור, אין מה לפחד. אלא מה, החשש שמה אולי לא בסדר. ולכן אתה מפחד שאתה הולך כרגע לפני מלך מלכי המלכים. אז אם כן, מה מוסיפה הגמרא, מה מוסיף רבי יוחנן בן זכאי בטענה נוספת, ולא עוד אלא ששתי דרכים מונחות לפני, גן עדן וגיהנום? הרי כל זה, הטענה הזאת כבר מונחת בטיעון הראשון שלו. אם מוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים, בוודאי שאני מפחד. מה הוא הוסיף בה ולא עוד? תשובה לדברים נראה לומר לאור הסיפור הזה של רבי יוחנן בן זכאי במסכת גיטין. הרי הוא בא ומייסר את עצמו אחרי שנים רבות שהוא יאריך ימים אחרי החורבן. והוא הניג את יבנה וחכמיה וזכה לראות אותה בקימומה ובתפארתה, כשרבן גמליאל די יבנה הוא המלך המולך בחצר שם ביבנה, והתורה ממשיכה להתנהל למרות החורבן, עם כל הקשיים והכאב והסבל הנורא. ואז הוא בא ואומר, אתם חושבים שאני שכחתי מההתלבטות הזו אז, אם עשיתי בסדר או לא בסדר? יש לי לפני שתי בעיות. יש את הבעיה האישית של כל אחד, כפי שהקוויה בן מללל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. ואז הדבר השלישי הוא, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאתה צריך לתת דין וחשבון על מעשיך. זה כל יהודי, כולל יוחנן בן זכאי האיש הפרטי. זו הסיבה הראשונה לבכי, אם מוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים, על אחת כמה וכמה שאני צריך לפחד. אבל ולא עוד אלא ששתי דרכים מונחות לפניי ולא לפניכם, ואיני יודע באיזו מנים מולכין אותי ולא אתכם. זה הבדל גדול בין השניים, כיוון שאתם האנשים הפרטיים חייבים לתת דין וחשבון על מעשיכם האישיים, אבל אני כרבן של ישראל ואשמם בראשיכם, אני צריך להיות זה שכל אשמותיו של העם תלויות בראשי המנהיג, והמדובר הוא ברבן יוחנן בן זכאי. אולי יבואו וישפטו אותי וידונו אותי חלילה לשבט ולא לחסד, כי הייתה לי הזדמנות פז שנקרתה בפניי, יחידה בעולם של המכתיר הלא רשמי של הקיסר אספסיאנוס, ולבקש על ירושלים. ואני לא ביקשתי על ירושלים, ביקשתי על יבנה וחכמיה. אולי החמצתי את השעה וממילא בית המקדש חרב, וכל התוצאות הנוראות שמאז ועד היום קרוב ל-2000 שנה של סבל, גלות, ייסורים וחורבן, כל אלה יזקפו חלילה לחובתי, ולא דלה ששתי דרכים מונחות לפני נשיא הסנדרין, רבן של ישראל, ולא לפני כל אחד אחר. יש לי מכן את ההתלבטות הקשה מאוד הזאת. אני לא יודע האם בחרתי בדרך הנכונה או לא. ואומר שכשהוא רואה לנגד עיניו את הבאסימם והאשמם בראשיכם, הוא רואה זאת יום יום ושעה שעה, כולל ברגע האחרון של חייו. איני יודע אם ניתן מהגמרה הזאת להסיק מסקנות למעשה, אבל מיד אחרי שהוא אומר את המשפט הזה, אומר את הגמרה, את המשפט, פנו את הכלים מפני התומעה, והמדובר הוא באופן פשוט לפנות את הכלים מפני התומעה, כי המת הופך להיות אבי אבות התומעה, והייחודיות פה של השורה הבאה, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא ללוותני לעולם שכולו טוב. מדהים ומעניין, מרביץ התורה הגדול ביותר שהיה אולי מאז משה רבנו היה חזקיהו המלך, שלא נמצא תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בלכות תומה וטהרה. נעץ חרב בבית המדרש ואמר כולם חייבים לשבת ללמוד תורה. איזו תורה עוצמתית הייתה בימיו. ודאי שעל פני כל ימי בית ראשון הוא היה מרביץ לתורה גדול ביותר. אם מבין כל האישים שיכולים להינתן, שולחת השגחה עליונה את מרביץ התורה הגדול ביותר של בית ראשון, להיות זה שמלווה את רבי יוחנן בן זכאי, שמתגלה כמרביץ התורה הגדול של בית שני, לעולם שכולו טוב, הווה אומר, מן השמיים יש איזה מין הסכמה, שאכן הוא ביקש את אשר ביקש, ואת מציאות החיים הזאת אנחנו יכולים לחוות ברגעים אלה ממש. אם אנחנו קרוב ל-2000 שנה אחרי הסיפור הזה, יכולים לדוש ולבחון כל פרט ופרט במפגש ההיסטורי הזה של רבי יוחנן בן זכאי עם אספסיאנוס קיסר, לדעת מה ואיך בדיוק, ודברים אלה נלמדים בבית המדרש עם כל המשמעות הרחבה של יבנה וחכמיה, הוכח שרבן יוחנן בן זכאי היה האיש הנכון, במקום הנכון, האיש על העדה. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.